אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני יובל מן.
היום נמצא איתנו יריב בש, מנכ"ל ומייסד סטארט-אפ משלוחי הרחפנים פלייטרקס. הוא ממקימי עמותת SpaceIL, שעומדת מאחורי פרויקט החללית הישראלית בראשית. נדבר על האתגרים הגדולים של תחום הרחפנים, על התחרות ראש בראש מול אמזון וגוגל, וננסה להבין כמה רחוק היום בו נראה המבורגרים מעופפים בתל אביב. קדימה, בואו נעשה רפרש. אז שלום ליריב בש, מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ פלייטרקס.
אהלן, בוקר טוב.
מה נשמע?
תענוג.
אז יריב, בעצם מאז הקורונה אפשר להגיד שהתרגלנו להזמין הכל הביתה, ממשלוחי מזון ועד מוצרי פארם ועוד שורה של מוצרים, וזה די נוח, אז מה הבעיה במצב הנוכחי? למה צריך לשבש אותו?
לא לשבש, לשפר. בעצם להשתמש בבני אדם כדי להעביר חבילות או המבורגרים, זה סיפור מאוד מורכב ומאוד יקר. ואם אתם חושבים על זה, בייחוד לאיפה שפלייטרקס מכוונת, שזה פרברי ארצות הברית, אתה בעצם מסיע בן אדם בתוך רכב, כי אי אפשר שם לנסוע עם טוסטוסים, המרחקים גדולים מדי, ואתה בעצם מסיע איזה בן אדם בתוך רכב שוקל טון ממקום למקום, כדי להביא למישהו איזה קציצת המבורגר במשקל 200 או 300 גרם. והיחס הזה הוא קצת מצחיק, מעבר לזה שאתה שם אשכרה בן אדם, והבן אדם הזה במצב הכי טוב, שוב, בפרברים שם, עושה שני משלוחים לשעה, מה שהופך את כל הסיפור הזה למאוד מאוד יקר. רחפנים לעומת זאת הם הרבה יותר מהירים, אז אתה מקבל את האוכל שלך יותר חם, והם גם הרבה הרבה יותר זולים. אז פשוט שיפור משמעותי לעומת מה שקיים היום. בתל אביב אולי זה פחות כרגע רלוונטי, אבל רוב אוכלוסיית ארצות הברית לפחות גרה בבתים פרטיים ובפרוור האמריקאי הטיפוסי שאנחנו מכירים, הסדרות והסרטים.
אז בעצם המשימה היא לייעל את המשלוחים גם מבחינת זמן וגם מבחינת מחיר?
נכון, בארצות הברית העלות האמיתית של משלוח ארוחה בפרברי ארצות הברית מתקרבת ל-$10. זה מספר מטורף. אפילו פה בתל אביב, אם אנחנו מסתכלים על וולט, אז כשאת מזמינה לך ארוחת ערב, העלות עבורך היא בין 10 ל-18 שקל, אני חושב היום, כפונקציה של המרחק שלך מהמסעדה. אבל חוץ מזה, על כל 100 שקל שאת כביכול משלמת על האוכל, וולט לוקחת 31%, כולל מע"מ.
מהמסעדנים.
בדיוק. עכשיו, אגלה לך סוד גלוי, מסעדות לא עושות 30% רווח על המנה שלהם. כך שזה בעצם הפסדי לכולם. ואם מדברים על פרברי ארצות הברית, זה בכלל, זה מלכודת דבש מטורפת. כי היום, כמו בתל אביב, אתה היום לא חושב מאיזה מסעדה בא לי להזמין ונכנס לאתר של המסעדה. אתה היום נכנס לאפליקציה ומדפדף ורואה מה בא לך לאכול. אז אם המסעדה לא שם, היא כמעט לא קיימת. אז בעצם אתה יכול או לא להיות בדורדש, או אובריץ, או כל החבר'ה לארצות הברית, ולא להפסיד פר ארוחה, אבל גם לא לקבל את ההזמנות, או כן להיות באפליקציות האלה, ופשוט לקוות שיש לך מספיק אנשים שיושבים במסעדה, או מזמינים בדרכים אחרות, כדי לחסות על ההפסד של המנה הספציפית שאתה תוציא דרך דורדש ואובריץ.
יריב, בוא נחזור רגע אחורה. ספר לנו על פלייטרקס, מתי הקמתם את החברה, ואיפה אתם נמצאים כרגע?
פלייטרקס הוקמה בסוף 2013, בשנתיים הראשונות בכלל היינו בעולם הרחפנים, אבל עשינו משהו אחר לגמרי. בנינו קופסאות שחורות לרחפנים של אנשים פרטיים. היה עסק די נחמד, אפילו לא גייסנו כסף, פשוט תכננו צרי חומרה, מכרנו אותם. ב-2016 הבנו שהדבר האמיתי הגדול ביותר, או מה שקוראים לו ככה בעולם הסטארט-אפים, ה-Killer Application, הולך להיות משלוחים עם רחפנים. ונכנסנו לתחום הזה. ב-2017 כבר היינו החברה הראשונה בעולם שפרסה מערכת שעושה משלוחי רחפנים. עשינו את זה בריקוויק, בירת איסלנד, עם שותף מקומי. טסנו, עדיין טסים בקיצים שם מעל כל העיר ומעבירים חבילות. וב-2018 נבחרנו על ידי ה-FAA, רשות התעופה האמריקאית, להיות אחת החברות בפיילוט, שבעצם לוקח את הקונספט הזה ומבשיל אותו למשהו שיכול לקבל אישורים לטוס בכל רחבי ארצות הברית, בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה. וזהו, אנחנו שם בתהליך הזה מאז, תהליך מאוד ארוך. בעצם הרחפן שלנו נראה כמו משהו שאתם יכולים לקנות בחנות, אבל הרחפן שלנו עובר את האישורים כאילו שהוא מטוס נוסעים. אני לא צוחק. תהליך כבר שלוקח 5 שנים, כי זה התהליך שלוקח לעשות type certification או אישור סוג למטוס בואינג, ואנחנו מדברים עם אותם צוותים, ובסוף התהליך יהיה לנו אישור להטיס את המטוס שלנו, במקרה הזה את הרחפן, בערך בכל ארצות הברית.
ובעצם הגעתם ממש לחוד החנית של עולם הרחפנים, נכון? ביחד עם החברות של, ביחד עם הרחפנים של אמזון ושל אלפאבט, החברה הם של גוגל. איך חברה מישראל מגיעה למקום כזה?
אנחנו רואים לזכור שישראל היא די מעצמה בכל מה שקשור לפחות למלטים מעולם הצבא והביטחון. עד לפני כמה שנים ישראל הייתה למעשה היצואנית הכי גדולה בעולם, יותר מארצות הברית של מלטים. היום ארצות הברית לקחה את הבחורה, אבל ישראל היא מעצמה ורואים את זה. כלומר, רשות התעופה האמריקאית לפני שנה פלוס הוציאה רשימה של 10 חברות שהיא עובדת איתן ועומדות ונמצאות בשלבים מאוד מתקדמים לקבל את האישורי סוג האלה לרחפנים שלהם, ומתוך 10 חברות, 3 הן חברות ישראליות, כך שהנוכחות שלנו בעולם המעופפים בעולם היא די גבוהה עדיין.
ובכל זאת יש בזה גם משהו מפחיד להיות במגרש של הגדולים כל כך?
הפחד תמיד בלהיות ראשונים זה שאתה זה שתאכל את כל הקשיים, ויקח פי 3 זמן, ובסוף אתה תהיה הדרך שכולם רומסים אותה ברגליהם ומתקדמים הרבה יותר מהר ממך. אז צריך להיות פה מאוד זהירים ולהבין שזו רק ההתחלה, כלומר האישור סוג הזה שנקבל, שאנחנו כבר לקראת סוף התהליך הזה, זו רק ההתחלה של לבנות חברה מצליחה, ואלה שיבואו אחרינו, זה לא שהם יוכלו לעשות את זה בשנה שנתיים, אבל הם בהחלט יוכלו הרבה פחות קשיים ממה שאנחנו אוכלים, רשות התעופה האמריקאית באה ואומרת לנו, זה מאוד מעניין, לא חשבנו על זה, תנו לנו כמה חודשים שנכין מסמך בנושא, מי שיבוא אחריי יקבל את המסמך הזה ישר, הוא לא יצטרך להמתין.
כן, וזה תחום לא קל בכלל, לפני כמה חודשים פורסם בוול סטריט ג'ורנל תחקיר שמפרט את כל הקשיים שאמזון עברה בדרך באמת להשקת רחפן שבאמת פועל, ובדרך באמת התרסקו להם לא מעט רחפנים והיו להם עיכובים בלוח הזמנים. איך אמזון, חברה כל כך ענקית, מסתבכת עם כזה פרויקט, בזמן שחברה, סטארט-אפ קטן מישראל, עושה את זה בצורה יותר יעילה?
א', זה באמת מעניין. לפי אותה כתבה, אם אני זוכר נכון, דיברו על זה שאמזון כנראה הוציאה באזור $2 מיליארד על הפרויקט עד עכשיו. פלייטרקס עד היום גייסה $60 מיליון. הרוב של ה-60 עדיין בבנק, מהסיבוב האחרון. אז יש בהחלט הרבה עודף מ-2 מיליארד. אבל אתה, זה בסוף השאלה הקבועה, איך זה שסטארט-אפ קטן בסוף מצליח איפה שהענקים נכשלים. אחת השאלות שכל משקיע אוהב לשאול כדי לעצבן יזמים זה, ומה יקרה אם גוגל מחר תיכנס לתחום שלך?
כן, והתשובה היא בדרך כלל שאני שומע מסטארט-אפים, זה פשוט כי אנחנו ממש רוצים, בניגוד לחברה גדולה.
לא, זה חלק מזה, בסוף לתאגיד, קורפוריישן כזה שהוא גדול, כל התמריצים הם אחרים, האנשים שמגיעים הם קצת שונים, זה לא יזמים שמתאבדים על זה ועובדים 7 ימים בשבוע ואם צריך אז עולים על 3 טיסות באותו חודש לארצות הברית כי זה מה שצריך לעשות. כשאתה עובד בארגון גדול הראש הוא קצת אחר וזה כמה ימי חופשה יש לך ומה עם הבונוס השנתי והרבה דברים שהם אותי כסטארט-אפ פחות חשובים לי.
כן.
אז באמת דיברנו קצת על ארצות הברית ואמרת ששם מאוד מערימים קשיים בדרך, מה תמונת המצב בעולם כרגע?
זה לא שהם מערימים קשיים, זה דווקא להפך. עבדנו עם הרבה רגולטורים בכל העולם. איסלנד ציינתי, אבל עבדנו עם עוד כמה. ובכל מקום בעולם זה הכל בבסיס מה שנקרא waivers and exemptions. מעין אישור זמני רק לרגע. כלומר, כן, פלייטרקס מותר לך לטוס בנקודה הזאת, באזור הזה, בימים האלה, עד תאריך כזה וכזה, רק עם 2 רחפנים. ודווקא רשות התעופה האמריקאית באה ואמרה, תשמעו, זה הולך להיות ענק. אנחנו צריכים לפתור את זה לא לשני רחפנים בשדה, אנחנו צריכים לפתור את זה למיליון רחפנים בשמי ארצות הברית. והם לקחו את האקסטרה, כמה צעדים האלה, ופשוט בונים פה עכשיו מערכת חוקים ותקנות ורגולציות, שתאפשר לדבר הזה לפרוץ ובגדול. אז כן, זה לוקח יותר זמן, זה הרבה יותר מעיק, אבל כמות המשאבים והאנשים והזמן שמקדישים לזה, זה משהו שרק ארגון כמו רשות התעופה האמריקאית יכול לעשות. כלומר, יש להם 10 אנשים שעוסקים רק בזה. כל מקום אחר אתה יכול לבוא וקצת לטוס, ובוא נעשה פיילוט מוגבל וכו וכו וכו. ובארצות הברית אומרים כן, זה לוקח יותר זמן, אבל בסוף יהיה לך פשוט רגולציה כזאת שתאפשר לך לעשות את כל מה שאתה רוצה בצורה ארצית, בלי לבוא ולבקש אישור כל פעם שאתה רוצה להוסיף עוד בניין לשלוח אליו חבילה.
והדבר העיקרי שאני משערת שבאמת מדאיג אותם זה נושא הבטיחות, אתה יכול לפרט קצת מה אתם עושים בעניין הזה?
בגדול כל רגולטור תעופתי אכפת לו משני דברים, אל תתרסק על הקרקע ואל תתרסק בכלים אחרים שמופפים באוויר. זה בגדול, אם אני יודעים, מפשט את זה בצורה כמעט פושעת. ובסוף הרחפן שלנו נראה כמו רחפן רגיל, אבל יש לו גיבויים כאילו שהוא מטוס מסחרי, ואתה נבדק על כל דבר כזה. יש לנו רמות שונות של גיבויים, וגם אם הכל קושה, לא יודע, ברק פוגע במטוס, אז יש מערכת בלתי תלויה עם ספק כוח משלה, שיודעת לראות מצנח ולהפעיל סירנה. ורק המערכת הספציפית הזאת, נבדקה ב-45 תרחישים שונים, שבהם היינו צריכים להראות שהמצנח נפתח בכל תרחיש. רק הדבר הזה זה שבוע עם גוף צד שלישי שבודק אותנו בארצות הברית, וריסוק של עשרות רחפנים. זה לא הצעצוע הזה שאתה קונה בחנות.
יריב, אז תסבר לנו קצת על הרחפן שפיתחתם באמת, מה הגודל שלו, לאיזה מהירות הוא יכול להגיע, מה המשקל שהוא יכול לשאת?
בגדול בסוף זה נמדד בכמה משקל אתה יכול להביא ולאיזה טווח, זה מה שמעניין אותך ברמת ארוחת הערב. הרחפן שלנו היום יודע לקחת 3 קילוגרמים לרדיוס של עד 5 קילומטר, כלומר סך הכל הוא יטוס 10 קילומטר הלוך ושוב ללקוח הכי רחוק, וזה נבנה בעצם כדי לשרת את אותו פרוור אמריקאי שבמקרה או תמיד, כמעט תמיד, יש לו איזשהו קניון במרכז. ממש פרברי ארצות הברית בנויים בצורה מאוד דומה. יש איזשהו קניון ומסביבו בנו הרבה 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 שכונות. וזה המודל שבו אנחנו עובדים. אנחנו מתמקמים בקניון, יש לנו תחנה עם כמה רחפנים, ואנחנו משרתים את כל המסעדות בקניון. לפעמים זה, בדרך כלל זה 20 פלוס מסעדות. ומאותו קניון אנחנו משרתים את כל השכונות שמסביב. וככל שיש לי יותר אישורים, אני יכול להגיע להם מרחקים יותר גדולים ולשרת יותר משפחות. הרחפן עצמו הוא די פשוט, יש רחפנים הרבה יותר טובים ממנו. אני אוהב להגיד כזה דבר, כל רחפן שתראו לי שהוא יותר טוב מהרחפן שלי, ורובם הם כאלה, אני יכול לבנות אותו במעבדות של פלייטרקס בכמה שבועות. זה לא החלק הקשה. החלק הקשה זה לקחת את אותו רחפן ולרשיין אותו כמטוס מסחרי. וזה משהו כאמור שבגדול לשימושים של משלוחים לבית שלך, השלוש חברות שעושות את זה, את הרישוי הזה היום, זה אמזון, גוגל ופלייטרקס.
תגיד, וכמה התהליך הזה אוטונומי כרגע?
לגמרי. המפעיל שלנו אין לו ג'ויסטיק, הוא אפילו לא מסמן נקודה על מפה. הכל ידוע מראש ונבדק, וכל מה שהמפעיל של הרחפן צריך לעשות, זה להכניס את החבילה לתוך הקופסה, וללחוץ בטאבלט שלו על הכפתור הירוק, כדי שהרחפן יצא לדרך.
אבל כרגע אתם כן עוקבים אחרי המסלול של כל רחפן כדי לוודא שהכל מתנהל כשורה?
כן, היום כן. האישור הבא שלנו כבר, הבקשה הזאת היא פומבית באתר של ה-FAA, יאפשר לנו להכפיל את הטווח, וגם לא נצטרך יותר לעקוב בקשר עין אחרי הרחפן שלנו.
ומה זמני משלוח בדרך כלל?
מהרגע שהחבילה ברחפן זה תוך 3-4 דקות אצלך, ממש מהיר.
אני בתור הלקוח, איך אני מקבל את החבילה שלי? אני יוצא מהבית ומחכה לרחפן שינחת, או שאני...
או חס וחלילה, הרחפן לא נוחת. אתה מקבל נוטיפיקציה בפלאפון שלך, אתה רואה את הרחפן על מפה, עוד מעט גם יהיה את כזה שעון שסופר אחורה ברמת השניות, כי ברגע שהרחפן באוויר, אני יודע בדיוק מתי הוא יגיע לכם. ברגע שהרחפן מעל הבית שלך, הוא יורד לגובה של 25 מטר, 20-25, ומוריד את החבילה על גבי קבל, ומשחרר את החבילה לבד על הקרקע. גם אם מישהו ינסה למשוך את הקבל, הכל בסדר, משחררים אותו וחוזרים הביתה. המערכת נועדה להתמודד עם המשתמש הטיפוסי, ולא עם מהנדס שעבר הכשרה לקבלת חבילות. וזהו, מה שאנחנו רואים שבפעם פעמיים הראשונות שאנשים מזמינים, אז דבר ראשון, הם מנסים להזמין כל הדברים כמו ביצים, קפה, גלידה, לראות איך זה מגיע.
להטריל את המערכת.
בדיוק, והם הילדים בחוץ, והילדים מתלהבים ועושים סלפי. בפעם השלישית רביעית הם כבר פשוט מקבלים את הנוטיפיקציה לטלפון ויוצאים ואוספים את החבילה. פחות מעניין אותם שזה רחפן, פשוט זה יותר זול להם ויותר מהיר.
כמה אנשים אתם משרתים היום בפועל?
היום אנחנו מכסים יותר מ-10,000 בתים, משפחות, בתחנות שלנו, שלא יאמר בתחנות, ושוב, כל הזמן מתרחבים.
מה היעדים לשנים הקרובות?
לכבוש את ארצות הברית.
כלומר, הרבה יותר מ-10,000 משפחות.
כן, ברור, הפוטנציאל פה הוא מטורף, תקשיב, הפוטנציאל רק של משלוחי מזון, אנחנו מדברים פה על, של ארוחות, מדברים על עשרות מיליארדי דולרים.
יריב, זה אומר שתצטרכו להעביר את החברה לארצות הברית בסופו של דבר?
יש לנו שם כבר צוות לא קטן, וככל שהזמן עובר, אז כן, אנחנו מעבירים, בסוף כנראה יש שם צוות הרבה יותר גדול מהצוות בארץ.
תגיד, מה המגבלות של רחפנים? מה אי אפשר לעשות איתם? האם ביום סוער עם רוחות חזקות וגשם עדיין אפשר להטיס רחפן למשלוח?
כרגע לא, אבל חייבים לזכור שבני אדם לא, כבר כמעט ולא משתפרים. הרובוטים הולכים ומשתפרים. הרחפן הבא שלנו כבר, כנראה שאנחנו כבר עובדים עליו, כנראה יוכל לטוס בזמן שבני אדם, השליחים האנושיים, יעדיפו להתחבא בתוך הבית.
שבעצם מה הבעיה הגדולה במזג אוויר סוער זה העניין של הרעות?
יש לך את עניין הרעות, הטמפרטורה, הרוח והגשם / שלג. כל הדברים האלה הם בעיות, וכל דבר מה שציינתי צריך להוכיח לרשות התעופה, הכל ברחל בתך הקטנה. באמת, תחשבו על בואינג, מפתחת 787, אם היא אומרת שהרחפן הזה יכול לעמוד במינוס 20 מעלות, בתנאים שבהם נוצרת התקרחות על גבי הכנפיים של המטוס, היא צריכה להראות את זה בפועל. וזה כנ"ל גם עם מערכות שלנו. כל מה שאני אומר שאני עושה, אני חייב להראות בפועל. כך שכרגע אין לי סיבה לרוץ למינוס 20 עם רוחות הזאת, אין לי סיבה ללכת דווקא לצפון דקוטה או לאזורים עם מונסונים. אני יכול לעבוד באזורים הרבה יותר חמימים ונעימים בארצות הברית, ולפתוח רק שם מאות ואלפי תחנות בשנים הקרובות. אז נגיע לכיסוי מלא, אבל אין סיבה לבנות את הרחפן המושלם מהיום הראשון. זה אחלה דרך לבזבז הרבה כסף, כנראה להרוג את החברה שלך.
הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
אתם לא פועלים בישראל, נכון? אבל אתה חושב שבישראל יש צורך ברחפנים?
ישראל, כנראה, תשמעו, משלוחי רחפנים זה מילה מאוד גדולה. זה כמו להגיד משלוחים עם רכבים קרקעיים. יש הבדל מטורף בין בחור על אופניים בתל אביב שמביא לך שוארמה, למסעית של פדקס שנוסעת מתל אביב לאלת. או מסעית צבאית שנוסעת להספקה באיזה מוצב. הכל זה משלוחים. אבל זה שירותים מאוד מאוד שונים. וזה אותו דבר עם רחפנים. השירות הספציפי של פלייטרקס מיועד להביא אוכל ובהמשך גם חבילות ומוצרים כמעונאיים לבתים של אנשים. והשירות הזה הוא נהדר לבתים פרטיים עם גינות בגדלים אמריקאים. האם יש לזה שוק בישראל? ממה שאנחנו רואים, לצערנו התשובה היא ש... עוד שכונה בצפון קרוליינה היא כנראה יותר גדולה מכל סביון או כפר שמריהו או כל שכונה אחרת של בתים פרטיים שתראו לי. כלומר, מבחינת פלייטרקס הרבה יותר קל לי להתרחב בארצות הברית מאשר לפתוח שוק חדש ולהתחיל לעבוד עליו פה בארץ. שימושים אחרים של רחפנים ייתכן וכן. למשל, אני לא יודע אם צריך איזו תרופה שנמצאת רק במרכז אחד בישראל ועכשיו מישהו צריך אותה דחוף באלת, ואתה יכול להוציא רחפן שטס לטווחים ארוכים, ובום, תוך חצי שעה התרופה הזאת נמצאת באלת, זה יכול להציל חיים, וזה שווה עלות משלוח הרבה יותר גבוהה מאשר עלות משלוח של שוארמה.
אז בעצם נשמע שהעניין הזה של משלוחי מזון מהירים באמצעות רחפנים, לא רק שזה בישראל כרגע, אתה פחות רואה את זה קורה, אלא גם בערים בארצות הברית לצורך העניין. אז מה כן יהיה הפתרון בערים?
תשמעי, בארצות הברית רוב האוכלוסייה גרה בבתים פרטיים. לנו זה נראה ש... איפה וולט עובדת? עובדת בערים מספיק גדולות בארץ. כנ"ל גם רוב החברות on demand, המשלוחי האוכל בארצות הברית, הן עובדות בעיקר בערים, כי שם יותר קל להן והן מצליחות לעשות איזשהו רווח על המשלוח הזה. אבל בארצות הברית רוב האוכלוסייה גרה בבתים פרטיים. שני שליש מהאוכלוסיית ארצות הברית, יותר מ-82 מיליון חצרות. אז למעשה אם אתה חושב על זה כעל שוק, אין סיבה לכוון דווקא ל... אני צוחק, אבל לנישה הזאת של, של מגדלים. תכוון לבתים פרטיים, אחרי שתסיים אותם, תעבור גם לנישה של המגדלים.
אתה חושב שיהיה לזה פתרון אבל? מרחפנים שמגיעים כן, לבאמת כנראה. בניינים בערים?
זה יהיה, אבל אני יכול לעשות את זה גם כרגע, פשוט זה חוויית לקוח הרבה פחות טובה. כלומר, אם אתה גר בבית פרטי, אני פשוט אומר לך, פתח את הדלת ותאסוף את זה. אם אתה עכשיו גר באיזה דירה בקומה 6, אז אני צריך להגיד לך, טוב, תתלבש, תעצור את הנטפליקס, תצא למעלית, תגיד שלום לשכן, תרד, לך לפינת רחוב, תחכה לרחפן שיגיע.
כן, שזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים.
כן, בדיוק, אתה מבחינתך שהשליח של וולט גם יבוא עם מזלג ויאכיל אותך.
אז זה ייפטר אבל? אתה חושב שבאמת רחפן בסוף יגיע אליי לחלון ואני רק אושיט יד או למרפסת?
לא, זה מסוכן מדי, כי תחשוב על הילד של השכנים שמהקומה למעלה שיחליט שהוא זורק עליו גליל נייר טואלט. הלוואי, אבל אני ממש סקפטי, יותר גרוע. יזרוק עליו חוט, הרימה של חוטי צמר כאלה, שיסתבכו לו במנוע וזהו.
כן.
רחפן, באותו רגע מת. אבל כן, אולי אפשר לחשוב על איזשהו שילוב של איזה רובר קרקעי כזה, שאתה יודע, יש לך אחד כזה בכל רחוב, והרובר אוסף את החבילה מהרחפן, ואז יש לו כזה יד של אינספקטור גאדג'ט, של איך קראו לזה, חוש חשב הלש, ב-80s, והוא, אתה יודע, יודע את הקוד לאינטרקום, ופותח את הדלת, ולוחץ על הכפתור במעלית, וגם דופק לך עם היד, עם היד על הדלת.
אבל זה עוד רחוק.
אבל זה בדיוק, זה, תנו לי לחסות קודם את רוב ארצות הברית, ואז נגיע גם לזה.
אין בעיה.
כן, סומכים עליך בעניין הזה. תגיד, השאיפה היא בעצם בסוף להתחבר באמת לאפליקציות כמו Uber Eats ודורדש, ודרכם להציע את המשלוחים האלה?
בגדול אני משרת את כל מי שצריך משלוחים. יש גם את ה... יש לנו אפליקציה משלנו, כלומר היום רוב הלקוחות שלנו נכנסים לאפליקציית אוכל של Flightrex, ומזמינים דרכנו את הסטארבקס או את המקדונלד שלהם. אבל בנוסף אנחנו כבר חתומים בלא מעט הסכמים עם ענקיות של רשתות מסעדות אמריקאיות, ששם אנחנו כבר עושים אינטגרציה, שבסופו של דבר תוכל גם להזמין את האוכל מהאתר של צ'יליז, או מהאפליקציה של צ'יליז לדוגמה, רשת גדולה אמריקאית, וברשת תכניס את הכתובת, אם הכתובת נתמכת, האפליקציה של צ'יליז תציע לך משלוח ברחפן. כך שבגדול לא אכפת לי מאיפה ההזמנה מגיעה, ככל שיש לי יותר הזמנות, זה יותר משתלם לי, כי זה אומר שהתחנה עובדת יותר טוב ומכניסה לי יותר כסף, מה שמתרגם גם למשלוחים יותר זולים ללקוחות שלי.
אז בעצם נכון להיום אתם גם בעצם מפתחים את הרחפנים האלה, גם יש לכם את האפליקציה שלכם ואת שאר האינטגרציות, כמה אתם גם פועלים on the ground במובן של ממש להדריך את העובדים במסעדות לגבי הדבר הזה, להיות מעורבים באיך האריזה נראית כדי לעטוף את זה במהלך הטיסה?
אז המטרה היא להיות כמה שיותר שקופים עבור המסעדות. מבחינת המסעדה, זה כאילו שהיא חתמה הסכם עם עוד וולט או דורדש. הם עושים אותו דבר, הם מכינים את האוכל, שמים את זה באריזות הרגילות, ופשוט שמים את זה על ה... באזור, היום בכל מסעדה יש שם אזור שהוא בדרך כלל כאלה מדפים, עם השמות של החברות השונות, עם מספרי הזמנות על כל דבר. יש בן אדם של Flightrex, מטעם Flightrex, שפשוט נכנס לתוך המסעדה, אוסף את החבילה, הולך 100 מטר ומאמיס את זה על הרחפן. כך שעבור המסעדה האינטגרציה עם Flightrex היא העלות שלה היא אפס, כי זה בדיוק כמו מה שהם כבר עשו עם חברות אחרות.
והאריזות הרגילות עובדות בתעופה כזאת? תיארת אנשים שמזמינים ביצים וכולי?
לגמרי. כשאת חושבת על זה, אז את חושבת על שליח מאוד זהיר, שהוא נורא נחמד לו עם האוכל שלך בחור. זה אולי נכון בתחילת המשמרת שלו. אחרי 10 שעות על הכביש, שעת המשלוח, לא יודע כמה, 30, בוא נגיד שהיחס שלו לחבילה שלך קצת שונה מהיחס שלו בתחילת היום. ולעומת זאת הרחפנים שלנו עושים את אותו דבר שוב ושוב, ויש לנו סרטונים של אנשים שמזמינים סטארבקס וגלידה וביצים ומה שאת לא רוצה, וזה פשוט מגיע בלי טיפה שפוכה.
הזכרת קודם את נושא העלות. המשתמשים שלכם היום משלמים על כל משלוח, או שזה מסובסד על ידי המסעדות ששולחות אליהן?
בגדול אין עלות על המשלוח עצמו. אנחנו מעדיפים לקבל את, את מחיר המשלוח בהסכם מול המסעדה עצמה, מול רשת המסעדות. כך שעבור הלקוח זה מבחינתו הוא רק מזמין את המנות שהוא רוצה ומשלם על המנות האלה.
אתה גם אחד המייסדים של עמותת Space.il, שניסתה להנחית את הגשושית בראשית על הירח ב-2019.
למה ניסתה? בסוף הנחתנו. אמנם ב-3,000 כמה שמיקום ב-10.
זה כאב, בוא נגיד.
The Israeli way.
לך זה כאב יותר כנראה.
אני מסתכל על זה ככה, תשמע, זה היה מסע מופלא של קרוב לעשור, שנהננו מכל רגע שלו, את הכאבים, את הרגעים הפחות כיפים שכחנו, ובסוף זה כמו ללכת לאולימפיאדה בפעם הראשונה ולזכות במדליית כסף. זה הישג לא מבוטל, ובתקווה באולימפיאדה הבאה, בסיבוב הבא, גם נביא את הזהב.
מה יותר קשה, לפתח רחפן משלוחים או להנחית גשושית על הירח?
וואו, זה כמי שואל אם אתה אוהב יותר את אימא או את אבא. כלומר, זה שניהם דברים שנמצאים מעל הקרקע, שניהם עבודה אינטנסיבית גם מול רשות התעופה האמריקאית, אבל זה פרויקטים מאוד מאוד שונים.
וכרגע אתם בעיצומו של פרויקט 2.0.
נכון, נכון. ואמרנו, אם כבר נכשלנו בנחיתה בפעם הראשונה, למה שלא נסבך את הפעם השנייה פי 3? ובעצם נשגר חללית קצת יותר גדולה, שתגיע מסביב לירח, והיא תשחרר שתי חלליות קטנות, שכל אחת בתורה תנסה לנחות. כלומר, יהיו לנו שני ניסיונות נחיתה, ובנוסף החללית הגדולה תישאר במסלול מסביב לירח כמה שנים, כך שילדים שיבואו לבקר במרכז של Space.il, גם יוכלו לתקשר עם החללית הזאת בזמן אמת כמה שנים אחרי.
אני זוכרת שבעצם לפני, במהלך הפרויקט הראשון, דיברתם הרבה על אפקט בראשית שאתם מקווים להכיל, שבאמת ייתן השראה לילדים ללמוד את תחום החלל, זה משהו שאתה מרגיש שקרה?
אוי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמעי, אני צוחק, אני תמיד אומר, גרמנו להרבה מאוד ילדים לבכות באותו ערב באפריל 2019. קיבלנו מילדים את הדמי כיס שלהם במעטפות כדי לעזור למיטות חללית. אז זה בסוף הפך כזה לסיפור כרגע דרמטי, בתקווה עם סוף טוב בסוף, אבל דווקא אולי זה יצר אפילו יותר, מה שנקרא בלעז, אינגייג'מנט מול הילדים. הפך את זה לאיזשהו רואו דרמטי של כישלון ובונים מחדש, אז יכול להיות שהאפקט יהיה אפילו יותר גדול ממה קיווינו. אבל כן, כלומר, אנחנו לפחות מרגישים שזה כבר קורה.
גם הפעם המטרה היא חינוכית?
בהחלט. Space.il, כמו שציינתם, היא עמותה, והמשימה היא חללית ישראלית לירח, ויותר גדול, הבנו שהמשימה של Space.il היא לקחת פרויקטים הנדסיים מדעיים שהם על גבול הבלתי אפשרי, אבל לא סתם, אלא כאלה שאפשר להלהיב איתם את הקהל הרחב וספציפית ילדים. כלומר, אם אתם רוצים לחשוב על זה, Space.il היא בעצם עמותה שעושה שיווק למדע ולהנדסה, והמטרה שלה היא לא רק ליצור עוד אלפי ועשרות אלפי מדענים ומהנדסים בישראל, אלא גם לדאוג שלכל הילדים יהיה מה שנקרא אוריינות מדעית. תהיה להם הבנה למה מדע זה חשוב ואיך זה מקדם את ישראל ואת האנושות כולה.
יפה, טוב, אני בטוח שיום אחד כשנהיה במאדים נצטרך משלוחי רחפנים שם, נכון?
כן, ואני לא יודע אם אתם מכירים, נאסה ברובר האחרון שהנחיתה על מאדים לפני כמה חודשים, הם דחפו בשנייה האחרונה, זה לא רחפן, זה איזשהו מסוק, כמעין מטען נוסף ניסיוני, ואמרו או שיעבוד או שיעבוד, לא יעבוד, לא נורא, ובמקסימום הם נתנו למסוק הזה 5 טיסות, והמסוק הזה עד עכשיו עשה יותר מ-20 טיסות, והם הפכו אותו ממש למסוק שטס לפני הרובר שלהם, הכלי הקרקעי, וסורק לו את השטח, ומחפש לו מקומות מעניינים, וזה פשוט הוסיף עוד מימד לחקר מאדים, שזה די מטורף. צריך לזכור שהאטמוספירה על מאדים היא באזור האלפית מהאטמוספירה על כדור הארץ. כלומר, אתם צריכים שם פרופלורים הרבה יותר גדולים, שמסתובבים הרבה יותר מהר, כדי להצליח לדחוף מספיק מהאוויר שם, האטמוספירה, ולהתרומם. זה גם אתגר הנדסי לא פשוט, שכנראה רק לפני עשור אי אפשר היה לעשות אותו. טוב, ההתקדמות בעולם הרחפנים, הטכנולוגית, הייתה כזאת משמעותית בעשור האחרון, שרק עכשיו זה אפשרי.
מתי בראשית 2 אמורה לצאת לדרך?
השיגור אמור לקרות עד סוף 2024. נקווה שכך זה יהיה. פרויקטי חלל, לא רק בישראל, בכל העולם, פרויקטים מאוד מורכבים. אין מרווח טעויות, כי ברגע ששיגרת את הלוויין או את החללית שלך, זהו. אתה לא יכול לשלוח אף אחד שיחליף את החלק התקול או ילחץ על הכפתור של הריסט.
טוב, אבל אם אני מחברת את הנקודות שלך, נשמע בכל מקרה שיהיה לנו חללית ישראלית על הירח לפני שיהיה לנו המבורגר מעופף בישראל.
לכי תדעי, לכי תדעי. השאלה איפה על הירח בכמה חתיכות, ואיפה בישראל, והאם זה קורה בצורה תדירה או חלק מפיילוט של שבוע שבועיים.
טוב, תודה יריב בש, תודה שהתארחת ברפרש היום.
בשמחה.
תודה רבה.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאורח שלנו היום, יריב בש. תודה לאושרית גנאל, אני יובל מן. להתראות בפרק הבא.